הבית הוא בית ספר שבו זוכה הילד להכשרתו העיקרית כדי לעמוד אל מול האתגרים אשר יציבו למולו חייו הבוגרים. החינוך מאפשר, אני חייב להגיד משהו על בית ספר, לא פשוט, משהו שעתי חשוב לדעת אותו. כשאנחנו מדברים על חינוך, חשוב להבין שלא מדובר רק על הקניית ידע, אחד, שתיים, לא מדובר רק על הקניית ערכים. הדבר שהכי גורם לאדם להתחנך, אתם יודעים מה זה?
דוגמה אישית.
המחקרים הוכיחו את זה בצורה מדהימה. לקחו שתי קבוצות. בדרך כלל, מה שקורה שבדרך כלל אנחנו לא שמים לב לזה. למה? כי בדרך כלל, כשאדם מחנך למשהו, זה גם נותן דוגמה אישית. יש סיפור, שמעתי שפעם איזה מישהו בא עם הבן שלו לרב עמיטל. ואמר לו, תראה, היה מבחן במשניות, והבן שלי בכלל לא הצליח. מה אני יכול לעשות כדי שהבן שלי יצליח ללמוד משניות? אז הרב עמיטל אמר לו, אני אספר לך סיפור. פעם מישהו בא לאדמור ואמר לו, אני מתפלל כל כך הרבה כדי שהבן שלי יהיה תלמיד חכם, למה אני לא מצליח? אז האדמור אמר לו, סבא שלך גם מתפלל מאוד שהבן שלו יהיה תלמיד חכם, וגם הבן של סבא שלך, אבא שלך גם מתפלל מאוד שהבן שלך יהיה תלמיד חכם, הבן שלו יהיה תלמיד חכם, וגם אתה מתפלל שהבן שלך יהיה תלמיד חכם, וגם הבן שלך בעזרת השם יתפלל שהבן שלך יהיה תלמיד חכם. קיצור, מה שהוא אמר זה שאם הדבר הכי חשוב צריך לעשות זה לא לחכות ולצפות זה שהילד יעשה כל מיני דברים, אלא לעשות את הדברים בעצמנו. זו נקודה מאוד חשובה, הרבה פעמים מאוד חשובה גם ברמה החינוכית. כשאנחנו דברים על לחנך, אנחנו לא מתכוונים לזה שאנחנו רוצים לראות איך הילד יצא. כן? שאנחנו, יש לנו איזשהו מטריצה מסוימת שבה אנחנו רוצים שהילד יצא. לא, אנחנו צריכים לתת כלים לילד לצאת כמו שיכול לצאת. והעזרה הכי גדולה שאפשר לתת לו זה שאנחנו רואים התנהגויות. אנחנו מחכים התנהגויות. התנהגויות טובות, התנהגויות פחות טובות. אנחנו מחכים, אנחנו כל הזמן עושים את זה בלי לשים לב. עשו מחקר בארצות הברית. יש ספר שנקרא פריקונומיקס. מישהו שמע עליו? קראת אותו?
לא.
לא, ספר. זה כאילו, זה שילוב של כל, זה כל מיני וורטים שטותיים בכלכלה. זה פחות או יותר, זה פריקונומיקס. פריקו, כלכלה, אקונומיקס. בסדר. בקיצור, אז אחד המחקרים שם, ספר באמת מרתק. אחד המחקרים שם הוא בדק מה המתאם שיש בין ההורים שמחנכים את הילדים שלהם לקרוא לבין עד כמה הילדים שלהם יהיו משכילים, ומה המתאם בין זה הורים שקוראים בעצמם. זאת אומרת, מה גורם לילד לקרוא? זה שקוראים לו, אומרים לו לקרוא, או מביאים לו בוק ריפור כניסה תקרא, או שהוא רואה את ההורים שלו קוראים? והתשובה הייתה שבדקו את זה לפי כמות הספרים בבית. התשובה הייתה שהיה התאמה מאוד מאוד גבוהה בין כמות הקריאה של ההורים, כמה ההורים היה חשוב להם ספרים ולקרוא, לבין הקריאה של הילדים, ופחות השאלה השנייה. יש סיפור חמוד ששאלו פעם את הרב חיים קניבסקי. מישהו בא אליו ואמר לו, תשמע, יש לי בן כל כך צדיק, שוויץ לו, יש לי בן כל כך צדיק, כל הזמן הוא לוקח, הוא ילד מנרמה, אבל כל הזמן הוא לוקח חבלים וקושר ככה סביב ליד. אז רב חיים קניבסקי אמר, אני חושב שהגיע הזמן שבבוקר, במקום שתתפלל בבית, תתפלל בבית כנסת. זה אינסטינקט, זאת אומרת, ילדים מחכים כל הזמן את ההורים. כל הזמן, אני לא יודע אם אני זוכר בליל הסדר. אחד בליל הסדר היה בן שלי, היה בן שנתיים וחצי, אחד הילדים. התחלתי לשיר ככה והתלהבות. והתחיל פשוט לחכות אותי, היה כל כך, כמובן שהפך אותי לבדיחה וצחוק. כמובן, ילד תמיד יש לו את היכולת לעשות את זה בלי כוונה. אבל זו נקודה מאוד משמעותית בחינוך. הנקודה הזאת שילדים פשוט רואים התנהגויות ומחכים אותם. זאת אומרת, השלב הבא של הטענה, של הזה, זה אומר שבעשה חינוך זה האדם שמחנך את עצמו. האישיות שהכי משפיעה עלינו זה אנחנו. זה לא אף אחד אחר. הזולת נותן לנו את הכלים. אוקיי? כפועל יוצא מזה, לדעתי, אחד התפקידים המרכזיים ביותר של בית ספר, ולכן הורים שאומרים מה אני שולח את הילד שלי לבית ספר, זה בזבוז זמן, זה וכו' וכו' וכו', לדעתי טועים, זה שבבית ספר ילד נחשף להתמודדויות עם כל מיני ילדים מעצבנים, עם כל מיני מצבים לא נעימים, ועם זה שפתאום הוא לא ילד יחידי. ובדיוק כל מה שההורים מפחדים ורוצים כל הזמן לשמור על הבן, זה בדיוק מה שהוא צריך. וזה נכון שאת הדבר הזה, למשל, אף אחד לא מסביר לו מה לעשות. הוא צריך ללמוד את זה לבד, אבל זה אותה נקודה. עכשיו אפשר לבוא מפה וללכת לכיוון, נגיד אוקיי, אז אני לא צריך לעשות שום דבר. זה לא נכון. כן? יש חשיבות להקניית הרגלים, יש חשיבות לאקלים שיוצרים וכולי, אבל חשוב לדעת שברגע שאנחנו מתנהגים כמו שצריך, זה כבר משמעותי. טוב. על האדם לברוא ולעצב את עצמו מחדש באמצעות החינוך, שהוא התבנית שבתוכה נוצקים מחדש ומתממשים הכוחות הטבעיים שנטבעו בו מעצם בריאתו. האלוקים חנן את האדם בפוטנציאל גדול והוא נטבע לממשו. יכולותיו של האדם יועילו לו ולעולם אם ינצל אותן באופן מתוכנן ונבון. בעוד שבעל החיים ניחן כבר מרגע לידתו בשליטה מלאה על כוחותיו ואיננו צריך לרכוש אותם בסדרה של שלבים, האדם חייב להשקיע מאמץ מתמשך כדי לקנות ולסגל לעצמו יכולות כאלה. סדרת שלבים זו היא המכונה בשם תהליך הגדילה וההתפתחות. אז פה הוא עומד על נקודה מדהימה שכל פעם שאני רק חושב עליה היא מפעימה אותי מחדש. כל בעלי החיים, כל בעלי החיים חוץ מבן אדם, תוך שבוע מתפקדים. עגל, אני זוכר פעם הלכתי בראש צורים את הילים הילדים שלי, היינו פרה ממליטה עגל, תוך כמה שעות הוא כבר ידע ללכת. ללכת ככה זה. כן? בן אדם, נכון? לוקח לו, עד לנו לפני שנה אישה נולד, עכשיו הוא מתחיל ככה לעמוד ולהחזיק דברים. אני כמובן הייתי אילוי כבר בגיל 7 חודשים עמדתי, אבל... אבל 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 אתם יודעים, אפילו אני שהצלחתי בגיל 7 חודשים לעשות, השכנה של ההורים של ההורים של רותי אשתי, תמיד הייתה משוויצה בילדים שלה, ואימא של אשתי תמיד הייתה אומרת לה, לבית ספר הם שניהם ידעו ללכת ושניהם ידעו לדבר, זה בסדר. אבל לוקח אדם המון זמן, המון זמן לוקח לו לקנות את הדברים האלה. אני מדבר עכשיו לא על יכולות קוגניטיביות ודיבוריות, תגידו בסדר זה בן אדם זה שונה, אני מדבר עכשיו על יכולות בסיסיות ביותר, היכולת ללכת, שכל בעל חיים יודע ללכת תוך זמן קצר מאוד, תוך כמה שעות. והסיבה לזה היא מאוד חשובה. בוא נקרא שנייה את הזוהר, ואז זה. ספר הזוהר קובע כי תהליך הגדילה וההתפתחות זרו לממלכת בעלי החיים. אין דבר כזה. אוקיי? אין דבר כזה. אגב, הם יכולות גם ללדת תוך זמן מאוד קצר, נכון? לא מחכים, אצלנו. שבצים, שזה, בגיל 30. בגיל 30, אם פרות היו חיות עד גיל 30, הם כבר היו, היה להם 30 דורות, אני יודע כמה דורות יש. תחה זה, ברנשתי את ילד, לא התמנה עלה חילה דלאלה עד דה התגזר. כיוון דה התגזר, התארה לה התערות הדרוך הדלאלה. זכה להתעסקה באורייטה, התאר עליה התארות היתיר. זכה ועבד פיקודי אורייטה, התאר עליה התארות היתיר. זכה והתנסיב, זכה והוליד בנין, ואוליפלון אורחוי דמלכה קדישה, הכדינו אדם שלים, שלים בקלה. אבל בהמה דהית ילידית, בהי שעת דהית ילידית, אהו חילה דהית לבסופה, היית לבהי שעת דהית ילידית, והתמנה עליה. הזוהר פה אומר דבר עצום. אני אתחיל מהסוף, אבל בהמה. בהמה שנולדת, באותה שעה שהיא נולדת היא מקבלת את הנפש, את הרוח, את כל מה שהיא צריכה, מקבלת מיד. אין שום תהליך של היווצרות. אצל האדם זה אחר. אצל האדם זה אחר. אדם באמת הופך להיות אדם אחר. אני רוצה לומר לכם, אני ראיתי את זה בימי חיי המון פעמים. אדם שמקבל אחריות, אדם שלומד משהו, הופך להיות אדם אחר. אתה רואה פתאום... הרב עמיטל פעם ברך איזה זוג צעיר שנולד להם, נולד להם ילד, בברכה, הילד הראשון שלהם, בברכה, מזל טוב לזה שנוסף לכם ילד שלישי למשפחה. אבל ברגע שנולד לאנשים ילד, אתה פשוט רואה שהם במקום אחר. יש להם איזה אחריות. רואים את זה בצבא המון, לפעמים זה גם מגיע לקטסטרופות בצבא, אבל בצבא רואים את זה המון, כי בצבא פתאום אדם יכול להתפתח. אני זוכר שאני הייתי בשירות ראשון, יצאתי לקורס מפקדים, ואז חזרתי לישיבה לשמונה חודשים, וחזרתי לקורס קצינים. ואז שם פגשתי כמה וכמה חברים שלי, שבאותם שמונה חודשים שאני הייתי פה בישיבה ולמדתי מסכת גיטין, אצל הרביק, אז, אבל זה לא, כל אחד צריך ללמוד אצל משמעתים, לא? אבל באותם שמונה חודשים שלמדתי מסכת גיטין, הם ישבו והיו כאלה שהיו גננים, מפקדים, יש קורס מפקדים, היו כאלה שסתם פיקדו בגדודים, ראיתי שהם פשוט היו אנשים אחרים. אנשים אחרים היו הרבה יותר אחראים, אתה רואה פתאום דברים מסוימים שיש בבני אדם. הרבה פעמים אתם יכולים לראות זה, לדעתי, זה מנפין בהדרכה בתנועת נוער לפעמים. כשאתם רואים אנשים שהופכים להיות מדריכים, פתאום פתאום זה לא רק האחריות, פתאום משהו נוסף בהם. כן? אומר הזוהר, כשאדם עובר שהוא תהליך מסוים, נוסף בו משהו. כן? הסיבה, וזאת נקודה מאוד חשובה, ההבדל בין אדם לבהמה לפי ספר הזוהר אומר פה דבר מדהים, זה שהאדם בורא את עצמו. האדם בורא את עצמו. בניגוד לבהמה, שיוצאת מהבדן של אמא שלה עם כל הכוחות כבר זהו טרח, מתחילה ללכת, בסדר, ייקח לו כמה שבועות. בן אדם בשמי שיעמוד בכוחות עצמו, צריך לעבור 18 שנה. מה זה 18 שנה? 18 שנה, אתם יודעים כמה שינויים עוברים על כבשים ב-18 שנה, על כלבים ב-18 שנה. כן? אתם היום, אוקיי, בסדר, אתם קצת בוגרים, בסדר, אפשר לתת לכם. אז בסדר, אז בזמן העתיק זה היה בגיל 13, 14, 9, בסדר? אבל לוקחים חודשים מרובים, שבועות וחודשים מרובים, עד שאדם בכלל יש לו יכולות בסיסיות. והנקודה פה, כן, זה לא מתחיל רק, תשימו לב, זה הבדל עצום. זה לא, אומר, זה לא מתחיל רק בדיבור ובלימוד תורה ובהולדת ילדים. זה מתחיל גם בשלם הזה של לזחול על הרצפה. הכל בן אדם עושה לבד. ואתם יודעים, כל השלבים האלה מאוד חשובים. אם ילד לא יודע לזחול, אם ילד לא זוחל, הוא רק זוחל על הגחון, ואחר כך מיד מתחיל לעמד, אז אומרים, אני לא יודעת כמה הם צודקים, או ההתפתחות שיש פה בעיה, כי כל מיני דברים קוגניטיביים ותפיסתיים צריכים לעבור דווקא בגלל שמזיז ככה את הידיים ולא ככה. אני מכיר איזה משפחה שהילד לא רוצה לזחול עד שהאבא היה צריך לזחול מתחת לשולחן כדי לשכנע את הילד לזחול, אני לא זוכר אם זה בסוף עבד. אבל אתם מבינים, כל שלב ושלב בונה משהו באדם. אצל בעלי חיים זה לא ככה. אצל בעלי חיים זה לא ככה. אוקיי? זה משהו מיוחד שיש באדם, הבנייה הזאת. ולכן מגיעה פה נקודה מאוד חשובה. אבא זה לא רק מי שמוליד, זה לא נעצר שם. אבא זה מישהו שאחראי לעזור לילד להתפתח. זה אבא ואמא, וזה חלק מהיצירה. זה לא רק להוליד ילדים. דיברנו איפה זה היה? בנישואים של הפן הרביעי, נכון? הפן הרביעי זה היה פן הרביעי, נישואים, לא, אם לא הוליד ילדים, איפה זה היה? קהילה טבעית מולידה, הפן השלישי, שצריך להוליד ילדים. פה אנחנו רואים על משהו נוסף, כן? זה שאתה ביולוגית הולדת אותו, בסדר, כן? גם בהמות משריצות ילדים, לא ילדים, משריצות דברים אחרים, ולדות. אז זה נכון שיש קשר מאוד עמוק בין ילד לבין הוריו, אבל זה לא אומר, כן, שאתה גידלת אותו בעצם זה שהולדת אותו. כדי ליצור ולעצב, כן, פה הוא אומר פה דברים מאוד חשובים, אני אקרא אותם. הזוהר משווה את המעשה החינוכי לשחרור האדם מן הטבעיות ומחוסר האמצעיות, שחרור ממעמד של זה ורכישת מודעות של אני. התרוממות מן הקיום המכני לקיום הרוחני, התעלות מעל למעמד של עובדה בטבע וזכייה בחירות היה לגורם העצמאי, אדם זוכה להתערות את זה לאלה. עכשיו הוא אומר פה דבר חשוב. הוא אומר, אדם לא שלם עד שהוא לא תורם לאחרים. זה הזוהר אומר, רק אחרי שהוא התחתן, רק אחרי שהוא מוליד ילדים, רק אחרי שהוא מלמד אותם ומעצב אותם ומחנך אותם, לפי מה שדיברנו, דוגמה אישית, כל המשנה, כל הדברים, רק אז הוא באמת אדם שלם. כל עוד, זה דבר חשוב, כל עוד שהאדם הוא לא הגיע למצב הזה, הוא אדם לא שלם. כל עוד שאדם לא נתן, משהו חסר בו. משהו חסר בו. בסדר? סליחה שאני אומר את זה לכם עכשיו, שמשהו חסר לכם. אבל זה מה שאומר פה, אני לא אמרתי כלום, זה היה קורה. אין ההורי רק אביו הטבעי או אמו הטבעית של הילד, אלא גם הורי או מנחה. ההורי מסייע לילד להשתחרר מן המעמד הראשוני והפשוט של הקיום ביולוגי ולרכוש לו שליטה עצמית. האב והאם הם מחנכיו של ילדם, וככאלה עוסקים במשימה יצירתית ביותר, משימה חשובה לאין ערוך יותר מאשר המעשה הטבעי של הולדת הילד, כיוון שהחינוך הוא מעשה רוחני ומכוון, בעוד שההולדה נעשית באורח מכני בשל דחף כמאי שאין לעמוד לפניו. זה שהולדת הילד, מה זה אומר? זה לא אומר כלום. מה זה אומר? לא אומר כלום, סליחה. זה שאישה גידלה ונשאה את הילד ברחמה 9 חודשים. שמעי, כל הכבוד לך, אבל מה עשית פה? את עשית משהו? את קמת בבוקר והזרמת אוכל דרך הצינור הזה לתוך הטבור של הילד? המקרה הכי טוב, ולקחת יצירות של מוצרט והשמעת את זה, כי אומרים שזה משרה אווירה רגועה לילד. אבל חוץ מזה לא עשית כלום, סליחה. האבא בטח שלא עשה שום דבר. אפילו לא צריך להזכיר אותו. כן? השלב המרכזי שבו אנחנו עושים משהו זה בשלב הזה, של הגידול. ופה, אם יצירת חיים חדשים היא אופן של הליכה בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. וואו. מה השעה עכשיו? טוב, אני עוד חייב להגיד לכם משהו חשוב, אם זה יעכב אותנו, זה אתם ממהרים? מה יש לכם ב... אוקיי, בסדר. לדעתי, אחת הבעיות, כמובן למערכת החינוך יש המון המון יתרונות, יש גם כמה בעיות, אחת הבעיות שלה זה שהורים חושבים שהם מוסרים לבית הספר את האחריות החינוכית על הילד שלהם. ואין קבלנות כזו, כאילו, אתה בונה בית, אז אתה נותן קבלן, אם צריך גם מפקח או שלא מפקח, לא אחריות שלך, אז ככה מרגישים הילד. תלך את הילד לבית ספר, רק יש בעיות הולכים לבית ספר וכו' וכו' וכו'. אז תדעו לכם שזה מאוד לא נכון. האחריות החינוכית קיימת, נעצרת ונשארת אצל ההורים. יש לזה המון המון השלכות. למשל, היום בכיתות יש בערך 30 ילדים בכיתה. אם הילד ילדים שיהיו לכם בעזרת השם, יהיה להם איזשהם בעיות מסוימות, תמיד יש, לכל ילד יש את הצרכים המיוחדים, אל תבואו בטענות למורה למה הוא לא טיפל בבעיות האלה. תבואו בטענות לעצמכם, למה המורה לא טיפל. מה זאת אומרת? אם אתם רוצים שהמורה יטפל, אתם צריכים פשוט להזכיר לו. אתם צריכים להתקשר אליו פעם בשבועיים, להגיד לו שלום, לדבר מוישה, האבא של רובן, לספר בשבחו של המורה, זה מאוד חשוב. שבחים אמיתיים, לא להמציא דברים, כן? אבל זה, תודה ולהודות לו, התחיל ככה את השיחה, זה מאוד חשוב, המורה הזה עוסק בדבר הכי חשוב שאפשר לעשות, זה חינוך, ומקבל מהחברה, מקבל מהמדינה, לא מקבל כסף, זה מילא. אבל מקבל מהחברה, היחס מאוד מזלזל. יש לי הוכחה לזה שיש יחס מזלזל. רופאים, לא, התנאי ההעסקה של רופאים לא הרבה יותר טובים מתנאי ההעסקה של מורים. עובדה שהם עכשיו יוצאים לרחובות. ובכל זאת, הפקולטות לרפואה מלאות אדם, ועוד שהמכוני הכשרת מורים, לא. הסיבה היא שכשאדם, אני לא יודעת את זה כילד, אבל אבא שלי היה רופא ואף פעם לא הבנתי מה מיוחד בזה, אבל באופן כללי, כשאדם דוקטור ורופא, מתייחסים אליו אחרת. יש כמה סיבות, גם כי אתה לך תדע באיזה יום מן הימים תצטרך אותו. אבא שלי תמיד היה אומר שאף אחד לא מעיד להתעסק עם כירורגים, בגלל שכשאתה בידיים שלהם, אתה לא יכול לעשות שום דבר כבר. אבל לא רק מהסיבה הזאת. יש הערכה לרופאים, אין הערכה למורים. זה לא משנה למה, בסדר? יש כל מיני סיבות להערכה לרופאים, בסדר? אחת הסיבות זה באמת שאתה באמת מגיע למערכת הרפואית ומתייחס לסתכל על רופא, כשאתה נמצא במסדרון, לצערי בתקופה האחרונה, כמה פעמים שאתה בבית חולים, כל דמות רופא שמוכנה לבוא ולהגיד לך מה קורה, אתה מתייחס אליה כאילו מושיעיו של ישראל, נכון? ואז רופא הוא באמת... לא משנה למה, יש לי איזה סיבות, זה לא מקרי, אבל התוצאה היא חמורה מאוד. אגב, ילדים רואים את זה. ילדים רואים שההורים שלהם מזלזלים במורים, אם הם מזלזלים במורים. הם רואים את זה, הם קולטים את זה מהר. ילדים, יש להם יכולות לתפוס דברים בעשיריות שנייה. ילדים רואים מורה נכנס לכיתה, הם לא יודעים את זה, אבל בתת מודע הם מבינים, על המורה הזה אנחנו הולכים לרחוב עכשיו 45 דקות. הוא לא עשה כלום, הוא רק כיסס קצת. הם לא יודעים, אבל בתת מודע הם קולטים את זה. תסתכלו, ילדים, יש להם יכולות מדהימות. הם רואים שהאבא לא כל כך מעריך את המורה, והם מתייחסים למורה בהתאם ולא מקבלים ממנו דברים. לפעמים האבא אומר את זה מפורש כמובן. מי המורה הזה שיזרוק אותך מהכיתה? הוא יגיד לי מה לעשות? אני, כן, ברגע שאבא אמר את זה, מה שהוא עשה זה הוא לקח את אותו אדם שאמור להשפיע על הבן שלו, וגמר את כל הדמות שלו בעיני הבן. אוקיי? עכשיו אני רוצה שנייה לחזור למה שאמרתי, זה נקודה חשובה. כשהורה, אם הורה חשוב, הוא צריך להתקשר למורה שלו ולדבר איתו, ולהגיד למורה של הבן שלו, ולהגיד לו, תשים לב, הבן שלו יש בעיה כזאת וכזאת, מה קורה עם זה? אחרי שבועיים, להתקשר עוד פעם. למורה יש 30 ילדים בכיתה, הוא יודע שהילד הזה צריך עזרה, כי יש לו בעיה חברתית, כי יש לו בעיה כזאת ויש לו בעיה כזאת. אם אתה לא תזכיר לו, הוא ישכח את זה. למה הוא ישכח את זה? כי יש לו עוד 15 ילדים, למעשה יש לו עוד 29 ילדים, לכל ילד צריך את זה. אם אתם רוצים לדאוג ביום מן הימים, בעזרת השם, הילדים שלכם, תזכרו את מה שאמרתי לכם. אוקיי? הנקודה הראשונה שצריך לזכור זה שזה אחריות שלנו, של הורים. והנקודה השנייה זה שצריך בצורה נחמדה, לא ב... איפה זה? מה קורה? מה? בצורה כאילו משתפת, האם אפשר? תודה רבה על ההתקדמות וכו' וכו'. בסדר? אוקיי. עכשיו אני רוצה שנייה, אנחנו נמשיך. אם יצירת חיים חדשים היא אופן של הליכה בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, יש לכם סבלנות? בסדר, אתם רוצים לסיים פה? לא. אם יצירת חיים חדשים היא אופן של הליכה בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, הרי שהדבר מתרחש בתחום החיים הרוחניים, לא אלה החומריים. הפריית הביצית היא פעולה אוטומטית ממש כתהליך ההאבקה בעולם הצמחים. אם כפי שאמרנו לאל, גאולת האדם במצב קיומי חסר שלמות, מן החוויה הנוראה של בדידות ונטישה, ניתנת למימוש רק באמצעות בניית קהילה משולשת, שחברה הם אני, אתה והוא, על דרך מעשה הבריאה האלוקי אשר האדם אוהב מביאו לכלל מימוש, אזי לידתו הטבעית של הילד איננה מביאה את היצירתיות האנושית לכלל סיום, היא רק בתחילת דרכה. קהילת האדם מושלמת רק באמצעות חינוך הילד. זה שעולת הילד זה לא אומר כלום. אגב, זה אומר משהו גם על מספר הילדים. כשאדם בודק את היכולות שלו, הוא צריך לשאול את עצמו, כמה ילדים נכון שיהיו לי. השאלה היא קשורה באמת לגודל המשפחה. אדם לא יכול, רוב בני אדם לא מסוגל לגדל 20 ילדים. אדם לא צריך לשאול את עצמו רק כלכלית ומעשית, עד כמה האישה מסוגלת להוליד וכו'. אדם צריך לשאול את עצמו גם חינוכית. עכשיו עוד פעם, זה לא אומר שאתה חייב, מישהי מהעבודה של אשתי אמרה לה שמאוד חשוב לה שיהיה חוג יוגה בייבי, משהו כזה, יש משהו כזה? שמעתם איזה פעם? יש משהו מהסוג הזה, יוגה בייבי לילד. אני לא אומר שאם אין לכם את היכולת לבוא ולתת לילד את כל התהליכים החינוכיים שלהם, לזכור לו פרופסור שילמד אותו לטינית קדומה ולזכור את כל המלמדים הכי גדולים שילמדו אותו שישה סדרי משנה בעל פה, תנ"ך, גמרא וכולי, אז זה בעיה. ברור שלא, יש יכולות סבירות לאדם, אבל האדם צריך לדעת שהטיפול בילד לא נגמר ברגע שהוא יצא מהבטן של אמו. הטיפול בילד הוא נמשך כל הזמן, ואדם צריך לדעת שיש לו מספיק כוחות ואנרגיות לטפל בזה, זה הכל. עוד פעם, בצורה סבירה. כי שם זה נגמר. פיתוח הכוחות הטבעים הוא הקנייתו ערכים מוסריים וקירובו אל הבורא. אינני צריך להכביר מילים כדי לתאר את הגישה ההלכתית אל המשימה החינוכית המוטלת אל ההורה. היא כולה בפרשה הראשונה של קריאת שמע, מציגה את עיקרי האמונה שלנו, והיו דברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך. הוא אומר פה דבר מאוד חשוב, הוא אומר, למה אנחנו אומרים שמע ישראל? כשאנחנו אומרים שמע ישראל, יש פרשה אחת שאנחנו אומרים, ומה הרעיון של שמע ישראל? בניגוד לתפילה. מה זה תפילה? תפילה אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, נכון? מה זה שמע ישראל? 18, מה זה שמע ישראל? עם מי אני מדבר בשמע ישראל? עם עצמי, נכון? קבלת המלכות שמיים. אני מדבר עם עצמי. אני בא ומזכיר לעצמי, הקדוש ברוך הוא, כן? אני מזכיר לעצמי שהוא יהיה נוכח בעולם. כי הוא לא רואים אותו, לא מרגישים אותו. אז אני מזכיר אותו. ומה אני מזכיר לעצמי שם? והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, נכון? סליחה, בוא נתחיל מהתחלה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אני מזכיר את זה. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך. שיננתם לבניך זה הערת אגב לכאורה. למה זה מופיע פה? התשובה היא, שאומר הרב סולובייצ'יק, ושיננתם לבניך, זה חלק מהעניין. העובדה הזאת שאני גם מעביר את הדברים האלה לדורות הבאים. וכן כותב הרמב״ם, כך כותב הרמב״ם, כשהוא מגדיר את המושג קבלת עול מלכות שמיים, אותה מחויבות שלמה וחובקת כל כלפי האלוקים, שהרעיון המרכזי של מצוות קריאת שמע, ומה הוא קורא שלוש פרשיות בין שמע ויהיה שמע ויאמר, מקדימים לקרות פרשת שמע בפני שייחוד השם ואהבתו ותלמודו. יכול אדם לממש את מלוא זיקתו אל האלוקים רק אם הוא נכון להביא את צאצאיו למחויבות כלפי האלוקים. באחדירו בהם את ידיעת התורה ואת רעיונותיה, בהלכות תלמוד תורה כותב הרמב״ם, קטן אביו חייב ללמדו תורה שנאמר ולימדתם אותם ואת בניכם לדבר בהם, כשם שחייב אדם ללמד את בנו כך הוא חייב ללמד את בן בנו שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך. מה שהוא אומר פה שלא מספיק שאתה תהיה אדם ערכי, אדם טוב, אתה צריך גם להעביר את זה לדור הבא, או אם ניקח את זה לצורה רחבה יותר, אתה צריך גם להעניק את זה לזולת. בזמן קום המדינה, כשדיברנו על זה פעם, היו המון אנשים מאוד אידיאליסטים שדי הפקירו את המשפחות שלהם, והם היו עשו המון אבל פחות דאגו לילדים. יש איזה מערכון כזה של הרגשה שאתם מכירים, אתם מכירים? הנה צדיק אחד בסדר מכיר, אתה יודע מה מדבר? מה? טוב, אז אחר כך אתם לא מכירים את זה?
אני מכיר מערכונים אבל לא...
על בית אבי שהוא סיפר על האבא שלו, אביך היה ממייסדי ה...
כן,
מה אתה אומר? טוב, מה אתה אומר? לא מכירים. מי מכיר את זה פה?
אני מכיר.
אחד.
הוא מכיר
מערכון
אחד שלהם.
אוקיי, טוב. טוב, הלאה.
בוא לדירה בן השירה.
הלאה. הנקודה שהוא מזכיר פה שלא מספיק שאתה אדם טוב. אתה צריך לדאוג גם שהזולת ולעזור לו ולקדם אותו. רק כשאתה תדע גם להיטיב עם אחרים, רק אז אתה תהיה אדם שלם. בספרות ההגדה של חז"ל מופיע אלוקים עצמו בתפקיד מורה. בכל יום מקדיש מזמנו להדרכת תינוקות של בית רבן. אין די בבריאה פיזית וסיפוק צורכי מחייתו של הנברא. כאשר אדם מסייע לילדיו לגלות את עצמם באמצעות שליטה על הכישורים הטבועים בהם וההתוודות אל האמיתות הנצחיות המעניקות לאדם תחושה של שייכות שורשית, רק אז מגיע לסיומו מעשה הבריאה האלוקי. האב והאם אינם מעמידים רק קהילה טבעית של הולדה, אלא גם אחווה יוצרת ומחנכת אשר קשה להגזים בחשיבותה. בנקודה זו מן הראוי שנזכיר במאמר מוסגר את בעיית הזוג חסוך הילדים, כיוון ששלמות קיומית אפשרית רק בקהילה משולשת. ופה, אגב, זה מתחיל לדבר על העוצמה של החינוך, אומר פה דבר מבריק. הרי שזוג נשוי שלא יתברך בפרי בטן, לא יצליח לעולם להשתחרר מחוויית הבדידות האופיינית לקיום הרעוע והפגום. אני נעל, תודה. תודה רבה.
על כל השנה.
התשובה לבעיה זו פשוטה למדי, לאור מה שנאמר לאל על אודות הקהילה המחנכת שיוצרים ההורים יחד עם ילדם. הולדה איננה בריאה. זו האחרונה המתממשת לא על ידי הפריית הביצית, אלא על ידי עיצוב אישיותו הרוחנית של הילד. טיפוח תכונותיו הטובות, הניסיון לרומם את יצריו הבראשיתיים ולהחליק את קצותיו המחוספסים. דבר זה ניתן לעשות לא רק בידי אב מוליד ואם יולדת, אלא גם בידי בני זוג. אשר נמנעת מהם שמחת ההולדה הטבעית. הם יכולים לעשות למורים ולמחנכים, ודרך זו להגשים את שליחותם למצוא הגשמה קיומית ומעשה יצירה החינוכית. טוב, לא נקרא פה עוד הכל, אני רק אגיד משהו, הנה, בואו נדלג פה שנייה לעמוד 69. וואו, אני לא יכול לדלג. הוא אומר פה דברים מאוד מרכזיים, אבל אתם לא תזכרו כבר, קורא את זה מהר עכשיו. היהדות הציגה תורה חדשה של הוראה. החינוך איננו רק פעולה בעלת ממד טכנית. זו עשייה רוחנית, מעורבות קיומית של שני אנשים הזרים זה לזה מלכתחילה. הענקה לא רק של ידע פורמלי, של חוויה עצמית כוללת של מודעות ישותית. העשייה החינוכית באה לידי ביטוי בהופעת אחווה חדשה, שבמסגרתה שותפים המורה והתלמיד להרפתקה הגדולה אחת הבריאה. האיחוד שבין המורה ובין התלמיד איננו מגיע אפוא לקיצו עם סיומה הרשמי של תקופת הלימודים. הקהילה שבנו, ופה הוא גולש למערכת יחסים שבין רב ותלמיד, לא, הוא עכשיו בדיוק מדבר על זה שגם אם אדם לא הוליד ילדים, וגם אם אדם לא במצב עדיין של הוליד ילדים, כמוכם למשל, אם יותר לי להעיר, אתם עדיין צעירים, אז גם אם לא, יש משמעות מאוד גדולה להולדה בעזרת חינוך. ופה הוא מדבר על זה. איחוד שבין המורה ובין התלמיד אינו מגיע אפוא לקיצו עם סיומה הרשמי של תקופת הלימודים. הקהילה שבנו תאריך ימים מעבר לתקופה שבה נמצאו שניהם בסמיכות של מקום. יש בה משהו מקהילת הברית. אידיאל הרב מבהיק בשמי היהדות ועולה במעמדו על כל דמות אחרת, מלך, נביא וכהן. תפקידו של הכהן הגדול הוגדר בידי הנביא מלאכי לא כתפקיד פולחני, אלא כמטלה חינוכית. תורת אמת הייתה בפיו ובלה לא נמצא בשפתיו. בשלום ובמישור הלך איתי ורבי מיישיב מאבון, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו. כי מלאך השם צבקותו. את דוד המלך מציגה האגדה כתלמיד חכם, מקדיש את זמנו ללימוד התורה ולהפצת הידע. הנביאים מצאו את מקומם מסגרת שושלת החכמים, מעבירי המסורת, משה קיבל תורה מסיני המסר ליהושע ושאר הזקנים וזקני נביאים. זאת אומרת, כשאני מדבר על הכהן, על המלך, על הנביא, מה הגדלוס שלהם? שהם העבירו תורה. זה כהן גדול, מה הוא עושה? הוא מלמד תורה. מעביר, מלמד, מעניק. בין החברים בקהילה הזו של ידע שוררות חיבה והזדהות. סוקרטס תיאר את המורה כאותה מילדת המסייעת לילד לגלות את עצמו מחדש ותו לא. מטאפורה זאת עולה בקנה אחד עם נקודת המבט הסוקרטית הפלטונית שלפי התהליך הלמידה הוא הזכות. התעוררות מחודשת של מה שהיה עד כה רדום התלמיד. המורה איננו מעניק דבר משלו, הוא רק מוציא אל הפועל את מה שטמון בתלמיד בכוח. משימתו של המורה איננה יצירתית וההוראה אינה מעורבת בשום התקרבות נפשית עמוקה נוצרת בין השניים. הפילוסופיה הפלטונית חסרה את אותו חיבוק יומי שבמסגרתו מוצאים התלמיד והמורה את עצמם מאושרים מבחינה אישיותית ונהנים מחיים מלאים. היהדות ראתה את המורה כמי שבורא באמצעות אהבה ומחויבות את אישיותו של התלמיד. שניהם המורה והתלמיד נעשים לאנושיים פרסונות כיוון שהם יוצרים קהילה של אני ואתה. בשל כך מכנה היהדות את התלמידים בכינוי בנים ואת המורים בכינוי אבות. הרמב״ם כותב, משם שחייב אדם ללמד את בנו כך הוא חייב את בן בנו ולא בן בנו, אלא מצווה על כל חכם וחכם ללמד את כל התלמידים, אף על פי שעיניו בניו שנאמר ושיננתם לבניך, מפי השמועה למדו בניך אלו תלמידיך. חכמינו לימדו כי כל המלמד בחברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. כאשר, טוב, מה שהוא אומר פה, שבנוסף למה שדיברנו על הדוגמה האישית, ועל עצם זה שאדם מקבל בלי קשר אישי, הקשר האישי יש לו משמעות אדירה. כן, והתהליך הזה של החינוך, כן, יש פה רמה מסוימת של חיבור. זה לא נגמר רק בזה שאני אמרתי את שלי, עכשיו אתה יכול ללכת. יש רמה מסוימת של חיבור ורמה מסוימת של הולדה, ופה אני רוצה להבהיר משהו. יש משהו באב ובן שאין בשום דבר אחר. בעצם הקשר. בן הוא, בן של אבא, הוא יושב שבעה על האבא, הוא יתום בלי אבא, וכו' וכו' וכו'. חס ושלום. בסדר? עכשיו הוא מדבר על תהליך הבריאה. אבל זה לא קשור לשום דבר שאדם עשה. זה לא קשור. זה קשור לעצם זה שאדם הוא בן של מישהו. זה בכלל לא משנה מה הוא עשה. אם אדם בן של מישהו, וזה לא קשור גם באימוץ. כשאדם מאמץ וזה... טוב, נמשיך אז. היהדות לא הכירה... סליחה, כאשר היא תוספה האות ה' לשמו של אברהם, הוא נעשה לאברהם, אב המון גויים, אביהם הרוחני של כל אלה שלמדו מפיו. הזוג חסוך הילדים איננו זוכה לחזקת אברהם, של הורות ההולדה הטבעית, אך השגת דרגתו של אברהם, ההורות הבורט, היא אתגר אשר הכל נקראים להתמודד עמו. כן? זאת אומרת, אתה לא יכול, אתה אומנם ערירי, אברהם, אבל כשנוסף אתך השם, אתה הופך להיות אב, כן? אביהם הרוחני של כל מי שלמד. ופה הוא מגיע פה להברקה מעניינת מאוד. היהדות לא הכירה במוסד האימוץ בגרסתו הרומית. כיוון שמושג רומי זה בא להמיר עובדה ביולוגית ופיקציה משפטית, וכך ליצור את האשליה בדבר יחס טבעי בין הורים המאמצים ובין הילד המאומץ. היהדות מבטאת את עמדתה במונחים שאינם משתמעים לשתי פנים. אין להתערב במה שהחליט הבורא להעניק לאחד או לאחר. אין שום היתר לשנות מערכת היחסים הטבעית, כל התערבות מצד סמכות משפטית כלשהי סופה להגיע להתערבות בתוכניתו המקורית ויודעת הכל של הבורא. האב והאם חסוכי הילדים חייבים להשלים עם עובדת הקורותם הטבעית. אין דבר כזה, גם אם אתה מאמץ מישהו, הוא לא הבן הביולוגי שלך. אין דבר כזה. אוקיי? והרומים הם באו ואמרו, אוקיי, לא נולדת אותו, לא משנה, הוא כאילו נחשב הבן שלך, לא. הוא לא הבן שלך. הוא לא הבן הביולוגי שלך. אבל יש עוד המון דברים אחרים שאני נותן לך, וזאת נקודה חשובה. כשלאדם חלילה, 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 חס ושלום, חסר איבר בגוף, אוקיי? אז לא באים ואומרים, תשמע, יש לך את האיבר הזה. אין לך את האיבר הזה. אבל אני יכול לשים לך, איך נראה, פרוטזה? אני אשים לך פרוטזה. אוקיי? זה לא יד. אבל חלק מהתפקידים שיד עושה, היא תעשה. היא תיתן לך המון דברים. אדם שיש לו, חסר לו משהו, יכול להתעסק עם שני דברים. אתם יודעים? שבבית קברות, כשהולכים לבית קברות, אסור לחזור, אסור. לא נוהגים לחזור מאותו מקום שהולכים בו. אתם מכירים את ההלכה הזאת? למה? אתם יודעים איפה זה נקרא? מישהו יודע? יש פיתוי אצל דוד המלך. דוד המלך, אחרי חטא בת שבע, נולד להם בן, הבן הזה היה חולה מאוד, ודוד המלך לקח את זה מאוד קשה, כמובן, ובכה, והתאבל, והתפלל, והתחנן, כמו שרק אבא יכול להתחנן, שהקדוש ברוך הוא יציל את הבן שלו מהמחלה הנוראית הזאת. ככה עבר תקופה, ואז יום בהיר אחד מת הבן. העבדים עצמם לא ידעו מה לעשות. אמרו, כשהוא היה עוד חולה וגוסס, דוד המלך לא תפקד. עכשיו שהוא ישמע שהוא מת, ואז דוד המלך שמע את עבדיו התלחשים. נכון? והם שאלו אותו, שאל אותם, הילד מת? הוא לא כן. קם, התקלח, החליף בגדים. באו, שאלו אותו עבדים, מה זה? כשהילד עוד היה חולה, שהיה עוד סיכוי להצליח, לא, עדיין מת, היית כזה שבר כלי, עכשיו אתה פתאום קם לתחייה, מה, עולם עקום? מה אמר להם דוד המלך?
כשהוא היה עדיין חי,
זה היה מה לעשות. ועכשיו לא. ומה המשפט שאומר? אחר כך? עוד אני הולך אליו והוא לא בא אליי. כל עוד שהיה משהו לעשות, בסדר, זהו, הוא מת. יהיה חלל בקרבי לעולם, אומר דוד המלך עלינו, יהיה חלל, אבל אין לי עכשיו מה לעשות, אני צריך להמשיך הלאה. הורים חסוכי ילדים זה חיסרון, זה כואב, זה כואב. לא מנסים אבל לרמות אותם, זה נקודה חשובה. הרומים ניסו לרמות, לא מנסים לרמות אותם. ילד ביולוגי אין לכם, אבל אתם יכולים לעשות הרבה דברים נפלאים אחרים. יכולים לאמץ ילדים ולחנך אותם ולגדל אותם, וזה ייתן לכם המון. זה בדיוק אותו דבר? לא, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, אבל זה המון, זה נפלא, זה גדול, זה עצום. זה כל כך גדול, בסדר, אבל אני רוצה, זה, בסדר, זה מה ש... כך יהיה, אין מה לעשות. והעולם, תדעו לכם, אני שונא להגיד את זה, אבל בהקשר הזה, אני חושב שזה משפט חשוב, מתחלק לשני סוגי אנשים, אנשים שעסוקים בשאלה למה אין להם, ואנשים שעסוקים בשאלה מה יש להם. אנשים שמסתכלים על החצי כוס הריקה, ואנשים שמסתכלים על החצי כוס המלאה. אחד התהליכים החשובים שעברתי בימי חיי, היה תקופה בחיי שהייתי מסתכל על העולם בביקורת עצומה. הייתי מגיע לישיבה וכל הזמן היו לי טענות קרימות. על כל דבר כמעט. עד שיום אחד פתאום החלטתי, אמרתי לעצמי, תראה, אתה יוצא מתוך נקודת הנחה שהעולם מושלם, וכל פעם שאתה מוצא איזה סדק או בקיע או איזה חיסרון, זה מאוד מעצבן אותך. ואיך הפוך? תניח שהכל דפוק. המערכת מסריחה, כולם מושחתים, כולם מנובלים, כל המערכות לא טובות, ואז כל פעם שתראה משהו טוב, תשמח. כן? אתה בא, כן, וזה עניין של ציפיות ושל איזה. האם אדם בא ואומר, וואו, איזה מעצבן, למה זה ככה וככה? הוא אומר, אוקיי, בוא נראה מה אני יכול לעשות פה. וזו נקודה מאוד משמעותית. פה עד להורים, אלה חסוכי הילדים, שבאמת אפשר להתפלל, וכבוד בעזרת השם שהוא ילדים, אני מכיר בני זוג, שרופאים אמרו להם שאין לאישה בכלל ביציות. טענו שאין לה ביציות, והם ימצאו כמה ילדים, תיאשו לגמרי, יום בהיר אחד פתאום הייתה בהיריון. אף רופא לא יודע להסביר למה. אז אנחנו לא צריכים להסביר הכל, וזה גם לא חשוב, אז משנה, יש להם ילד, לא משנה איך זה קרה. אבל גם אם לא היה להם את אותו ילד, הם מקבלים המון, אוקיי? וזה נקודה חשובה. העובדה הזאת שהענקה היא גדולה. עכשיו, ברור שהדבר הכי אידיאלי זה שמשפחה גם טבעית ומולידה, וגם מחנכת ומעצבת. זה נפלא שיש את שני הדברים האלה. זה הכי טוב שיש. בסדר? כן. אם זה, למרות האסון הנורא הזה שהם באמת חסר להם משהו, אם זה הם עדיין יכולים להשיג את מלוא חוויית ההורות של הברית, לממש את זכותם הבסיסית לילד ולאחדות במסגרת קהילה שיש בה אני אתה והוא. אין כל סיבה למנוע מילד מאומץ מידע על אודות הוריו הטבעיים. צורה חדשה זו של הורות אינה עומדת בסתירה לקשריו הביולוגיים. אין פה סתירה. זה לא שאם הוא יקרא לזה הביולוגית שלו אמא, זה אני פחות אמא. לא, כי אני בכלל נכנס למגרש שלו. אחת הבעיות הקשות באמת של הורים מאמצים, זה באמת הקשה, זה ההתמודדות עם האמא האמיתית. כן? עכשיו עוד פעם, לא הולך לתת פה עכשיו הוראות פסיכולוגיה, זה דברים רגישים מאוד שצריך להתייעץ עם פסיכולוג, נדבר על העיקרון. העיקרון שאין בו סתירה. אין בו סתירה. את לא נכנסת במקום האמא הביולוגית, את עושה משהו אחר. את בורט אותו ואת יוצרת בו דברים גם בלי להיות האמא הביולוגית. את יכולה ליצוק בו דברים, חלק ממנו הוא את. חלק ממנו, מאותו ילד זה את. למרות שביולוגית, אומרים שבני זוג, מספרים על איזה רב חשוב, האמת היא שראיתי את זה לאחרונה, הראו לי משהו שאישה של רב חשוב כתבה, אמרו לי, סליחה, זה ממש הכתב של הרב גם, של בעלה. אז אני לא יודע אם, זה היה ממש מדהים, אני חושב שאם הייתי נותן לאנשים את שני סוגי הכתב, לא היה כל כך, היה אפשר להבחין, אבל מאוד דומה. טענים על זה זוג מפורסם מאוד, אני לא רוצה סתם להגיד את זה, אבל כשבזמן החתונה הם היו שונים אחד מהשני, ואחרי 50-60 שנה הם היו ממש דומים אחד לשני. יש משהו, אז זה אני לא יודע, זה ככה מופתים וזה שאני לא, גם לא כל כך חשובים, זה נכון או לא נכון, אבל יש משהו בזה שכשאני בא ומחנך אדם חלק ממנו, זה קשור אליי. למה אומרים שאדם שעושה שידוך מקבל שליש גן עדן? בגלל זה שהוא בא והעניק להם משהו, הוא יצר משהו. אין אדם חייב לעבור תחילה את השלב אברהם כדי לעשות בסופו של דבר לאברהם. הילד הרוחני לא, ולא הילד הביולוגי, הוא הדבר שאינו בר שינוי בקיום האנושי. הקהילה בת שלושת חברים מבוססת על אחדות קיומית, לא ביולוגית. ניתן לכרוך באופן שלא ניתן להפרדת קיומם של העני והעתה עם קיומה של מהות שלישית, גם מי בנוחים ביולוגיים זרה להם לחלוטין. ולכן משפחה, חלק מהמשפחה זה העובדה שמקבלים את הילד בכל מצב. וזו נקודה מאוד חשובה. העובדה הזאת שהילד הוא חלק תמיד מהמשפחה, זו נקודה מאוד חשובה שהיא קשורה לדבר הזה. כי אם אתה רק, הקשר רק ביולוגי זה משהו אחד, אבל אם זה קשר של קשר עמוק יותר, אז הקשר הזה הוא לא תלוי בכל מיני תנאים סביבתיים. תודה רבה.